לצערנו הרב, פרשת קורח היא תמיד רלוונטית. לצערנו הרב, כמעט שלא היו תקופות בהיסטוריה של עם ישראל שלא היו בו מחלוקות בין חלקי העם, מחלוקות נוקבות ויורדות עד תהום. ואולי הפילוג והקרע הכי עמוק בעם היא הקרע שאנחנו חווים על מסרנו היום. לפעמים אנחנו צריכים להתרחק קצת מהמתרחש ולהבין שאנחנו עומדים לפני בעיצומה של מחלוקת איומה. אז אולי כדאי ללמוד באיזה לקחים ממעשי קורח. ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלט בני ראובן. הפסוק הזה, הפסוק הראשון של הפרשה, הוא פסוק כמעט שאין כדוגמתו בכל התנ"ך. ויקח קורח זה פועל, ואנחנו מחכים בכל הפסוק הזה לשמוע את מה הוא לקח. האובייקט, מה הוא לקח? אבל לא כתוב מה הוא לקח. ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלט שהם בני ראובן, ואנחנו מחכים, אז מה הוא לקח? אז לכן רש"י בא על סמך תרגום עומק שהוא לקח את עצמו לצד אחד. קורח ויקח זה הפועל, ומה הוא לקח? האובייקט שהוא לקח? קורח לקח את עצמו לצד אחד כדי לחלוק על משה. עוד פירוש הרש"י אומר, ויקח קורח, אז מה הוא לקח מה שכתוב בפסוק השני? הוא לקח את 250 נשיאי עדה, קריאי שם, אנשי שם, קריאי מועד, אנשי שם, אותם הוא לקח. ובדרך כלל, כמעט כל מקום שכתוב ויקח, אז רש"י מסביר את זה, ויקח כאשר מדובר, למשל, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, קח את אהרון, קח את הלוויים מתוך בני ישראל. אז רש"י אומר, קח את אהרון, כוחנו בדברים, כוחנו בדברים. האדם אינו אובייקט שאפשר לקחת אותו. אדם לוקחים על ידי שכנוע, התפייסות. אשריך אהרון שזכית להיות מי שמשרת את השכינה. קח את הלוויים, תגיד להם, אשריכם, אשריכם שאתם משרתי השם במשגל. אז לכן, ויקח כאן, הוא לקח את ראשי הסנהדראות, את ה-250 איש, הוא לקח אותם בדברים, הוא שכנע אותם. הוא היה נועם ומטיף מזהיר, ומנועמים מזהירים כבדיו וחשדיו, או חשדיו וכבדיו. אי אפשר לדעת מה אדם יכול לשכנע את חברו. הוא שכנע אותם קריאי מועד, אנשי שם, הוא שכנע אותם לצאת במאבק נגד משה רבינו. המעניין כאן מדובר על אחת הקואליציות הכי בלתי יציבות. זאת אומרת, לפעמים אנחנו שומעים מפעם לפעם על קואליציה שהיא עומדת על קרעי התרנגולת. לכאורה התרנגולת יכולה לעמוד על הקרעים, חודש, חודשיים, אני יודע, מיום ליום. אבל כאן מדובר על קואליציה של אנשים שפשוט אחד סותר לחלוטין את חברו. מה קורח שפיקח היה? מה ראה לשטות זו? ככה רש"י שואל. מה ראה לשטות זו? אלא מכיוון מכיוון שכאשר בפרשת נשוא מינה משה רבנו נשיא למשפחת קהל, זאת אומרת, בכל השבטים היו נשיאים. פרשת שבט לוי היה מחולק לגרשון, קהת ומרדי. ולמשפחת קהל, זאת אומרת, לא מדובר על איזה נשיאות ברמה, לא מדובר על נשיא, על שבט שלם, אלא נשיא על משפחת קהל, נשגפלה, לא מדובר על שר בממשלה, ואפילו לא על סגן שר, מדובר על איזה מנכ"ל. אז מי מינה משה רבנו להיות הנשיא למשפחת קהת? אליצפן בן עוזיאל. אז אמר קורח לאבי אבא, לקהת היו ארבעה בנים. מי היו הארבעה בנים לקהת? עמרם, יצהר, חברון ועוזיאל. עמרם, יצהר, חברון ועוזיאל. אמר קורח, משה רבינו שהוא מעמרם לקח את המלוכה לעצמו, ואת הכהונה הגדולה הוא העביר לי אחיו אהרן. ולבני אהרן הוא עשה סגני כהנים. זאת אומרת, מדובר שהכל, כל המינויים הם במשפחה. אז כאשר משה עכשיו מגיע למנות נשיא על משפחת קהת, אם הראשונים הם מעמרם, מי בא אחרי עמרם? אחרי עמרם בא יצהר. אז מגיע ליצהר הנשיאות על משפחת קהת, ואני קורח בן יצהר. אלא הוא דלג עליי, על יצהר ועל חברון, והגיע לעוזיאל, ועוזיאל הוא מינה אליצפן בן עוזיאל. אגב, מעניין מאוד, סתם צריכים לדעת, לעוזיאל היו שני בנים, מישאל ואליצפן. משה גם דלג על מישאל ולא נתן לו את הוא האח הבכור, אבל מישאל הוא צדיק ולכן אין הוא מתרעם על החלטתו של משה רבנו. אבל קרח הלא הוא מרגיש את הקיפוח הזה, הוא היה צריך להיות נשיא לשבט למשפחת קהת. אז הוא הציר הראשון בקואליציה הזאת. מעניין, אפשר כדאי לומר שיש אדם המופיע בפסוק הראשון שלא מופיע שוב פעם בכל הפרשה. זה און בן פלט. און בן פלט פשוט הוא נעלם מהזירה. לא יודעים מה קרה, בוסי גיבר, מה קרה לאון בן פלט? אז חזר לומדים חכמות נשים בנתה ביתה. לכאורה, כאשר באמצע המחלוקת, לפי הגמרא, באמצע המחלוקת, אם הגיע הביתה אולי לארוחת עשר או לארוחת צהריים, אז אשתו אמרה לו, נו תגיד לי, אם משה ינצח, מה אתה תהיה? און בן פלט. ואם קורח ינצח, מה תהיה? דזלבל עם בן פלט. אז מה יש לך להרוויח במלחמה הזאת? אני לא נותן לך לצאת מן האוהל. אל תצא מן האוהל. אני לא מחכה עד אחד בבוקר, שעד אחד בבוקר מותר לך להיות מחוץ לבית. עכשיו אני לא נותן לך. אבל היא הצילה אותו. מה שפחות ידוע, המדרש אומר, ואשתו של קורח, אשתו של קורח היא הייתה אותה שהרגיזה והכעיסה אותו. ראי מה עשה לך בן עמרם הזה? הלא בפרשת בעלות כתוב שכאשר קידשו את הלוויים, אז הורידו בתר את כל שערם, וארון היה מניף את הלוויים, אז היא אמרה לו, תראה מה עשה לך חברן הזה בן עמרם, ועשה לך קרח מכאן ומכאן, לא קרח, אלא קרח מכאן ומכאן, הוא מניף אותך ועושה בך צחוק, והיא שהכניסה בו את הארץ הזה לצאת למחוקת. אבל אני חושב שזה לא, באמת לא הוגן, לא הוגן לשים את כל האשמה על אשתו של קרח. אשתו של קרח, זאת אומרת, קרח היה מוכן ומזומן למלחמה, היה לו, כמו בכל חטא ובכל פשע יש מקור במידה מושחתת. הגאווה שלו, הקנאה והתאווה והכבוד הם המוציאים את האדם מן העולם. אז אשתו של און בן פלט היא שהצילה אותו. אשתו של קורח היא שכאילו, היא נתנה לו את האישור למחלוקת. כל פעם אמר לי השיב אחד גדול, אל יספר אדם לאשתו, כך חזל אמרו, אל יספר אדם לאשתו מה שידע בבית הכנסת. אני יודע ששתיהם כבר לא צריכים להגיד כל דבר ודבר. אני חיכיתי היום שיתנו לי שישי ולא נתנו לי שישי, שבר נגן של מחלקס על כמה הגבאים, ומדבר כזה יכול, אבל זה לא תמיד נכון, לפעמים צריכים להגיד לאישה מה שקרה בבית הכנסת. יש גם דברים טובים בבית הכנסת, אדם צריך להיות פתוח, יכול לדבר דאגה בלב יוסי חנס. און בן פלט ניצל על ידי אשתו קורח, אשתו היא שנתנה לו את הכוח לצאת למלחמה. אבל מה כוונתו של קורח במלחמה הזאת? הוא רוצה להיות הנשיא. אגב, הוא באמת רוצה להיות נשיא לא רק למשפחת קהת, אלא לכל שבט לוי. אני חשבתי פעם לומר על אותה שאלה שהתחלנו בה. ויקח קורח את מה הוא לקח? אז אמרנו ויקח קורח שהוא לקח עצמו לצד אחד, או ויקח קורח הוא לקח את 250 אנשים. לפי המדרש, ויקח קורח הוא לקח את תליתו והלך לשאול בעצת אשתו. ויקח קורח הוא לקח, עוד נדבר על התליתות של כולם של תחלת, הוא לקח את התלת של כולם של תחלת, ונגיגן רבן פיירה לומדס עם אשתו. אני חשבתי פעם לומר, ויקח קורח, אנחנו לא צריכים כאן אובייקט לפועל הזה של ויקח קורח, מכיוון שויקח קורח אולי אינו פועל, אלא ויקח קורח זה תואר. אם רוצים לדעת מהו קורח, מה מהותו של אדם כמו קורח, הוא אדם שמוכן לקחת מהציבור ואינו מוכן לתת. הוא מוכן לקחת לעצמו, אינו מוכן לתרום, אינו מוכן לתת. הוא המקבל התמידי והנצחי. ויקח קורח, ברצונך לדעת מהו קורח הזה? ארז הקורח. רציתי לומר איזה קחניק. He's on the take, הוא תמיד מוכן לקחת, ואינו מוכן לתת. אז הוא ציר אחד במחלוקת. אז מה הוא רוצה? הוא רוצה שהנשיאות תעבור אליו. עם מי הוא מתחבר? מי הופך להיות חלק חשוב בקואליציה שלו? דתן ואבירם ואון בן פלט, וכמו שהסברנו, און בן פלט הוא רק, הוא אחד מאלו שפורשים מהקואליציה, והוא פורש, או הוא פורש, מכיוון שהוא שאל את, או אשתו מסרה ללומדה תורה שלה, שאסור לו להיות בקואליציה הזאת, וזהו סוף פסוק, פרט את און בן פלט לא נמצא בקואליציה. מה רצו בני ראובן? בני ראובן, הלוי היו שוכנים, חז"ל אומרים, רש"י מביא את זה, שהם היו שוכנים על יד בני קהת, אוי לראש ואוי לשכנו, in Garim Bitsafta in Taunach Loket as the Hell of Arti the Hamishim Hames Lamarity, the Shibat, the Shiva's Hebron, Hebron, the Yerushalayim. As I asham Ezek, Ilui, Amishugina Ilui, Omnim Alav Kach, I have a Sipur, Shogia Laser Tasis, Shogu Pashut, it might get the real Tasis, as we cannot have Tasis there. Ah, a mama gashi da tesis shim tsara sheni. Oile roshe veile shi. Machl tsim da tan ba vidam. Da tan ba vidam hengel tsim sham ha bechorat tachzor l'shevet Ruvein. Ruvein halo haya habechor. V'lakhu et habechora mi Ruvein. Az bameh hein doglim ba'aliyato shuv l'mikomo harishon shel Ruvein. Et ha-matayim v'chamishim ish mihem hayu az chazal hem amru shekulam hayu b'chorot. V'halo mei levi לקחו את הבכורים, לקחו את הזכות להיות משרתי השם והעבירו את זה ללוי. אז תחשבו לרגע, מה יהיה אם היו מנצחים, יוצאים המנצחים על משה רבנו? אז הייתה מתחילה המלחמה האמיתית, מכיוון שכל אחד מחברי הקואליציה יש לו מצא המנוגד לחלוטין למצא של חברו. קורח רוצה את הכל לשבט לוי. דתן ואבינם רוצים את הכל לשבט ראובן. המאתיים וחמישים איש רוצים את הכל לבכורות. אז מה יהיה כאן? אז תפרוץ המלחמה האמיתית. מכיוון שזאת היא קואליציה של אנשים שלכל אחד יש המצא משלו. ומהו המאחד אותם? המאחד אותם הוא ההתנגדות למשה רבנו. משה רבנו הופך להיות הממסד. פעם אמרתי על קושי תסעקות עבוד, אולי אפילו אמרנו את זה פעם בכפר סבא. מתי מופיעים דתם ואבידם דתם הראשונה בתורה? משה כאשר גדל משה בפרשת שמות ויצא אל אחיו, אז ביום הראשון הוא ראה איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, ויפן כה וכה ויד כי אין איש ויח את המצרי ויתמנהו בכל. הוא יוצא ביום השני, אז הוא רואה שני עברים ניצים. והוא אומר לראש הוא לא מתק אליך, אז הראש אומר, מה? מי שם כל איש שר ושופט עלינו הלהורגני? אתה אומר כאשר הרגת את המצרי, משה שומע כשכבר יצאה הידיעה הזאת שהוא הרג, הדליפו את זה לשלטונות, אז משה בורח ממצרים למדיה. אוקיי. אני שואל את השאלה, המדרש אומר, מי הם השני עברים הללו הניצים, דתם ואבידם? והמדרש מוסיף ואומר, במצות שבמיתה הכתוב מדבר ניצים, פירושו, שהם רוצים לרצוח ולהרוג אחד את השני. שמע נתן, יש כאן דבר עמוק במדרש הזה. והמדרש ממשיך ואומר, שני אלו הן שהותירו מן המן, כאשר משה אמר לו להותיר מן המן, הן שאמרו ניתנה ראש ונשובה ממצרימה, הן שהיו ועדת קורח. תמיד חשבתי, שדתם ואבירם שתי טיפות מים. בארצות הברית הייתי אומר, הם מוטן ג'ף. No response. Abbott and Costello, Okay. The Marx Brothers.
Laurel and Hardy.
Huh? Laurel and Hardy. Okay. So the minute this thing, it Paris of Bailey. So the minute das und der Avigam schneem, sie mamma schon tot aber, tot aber. Der Kachon mir am Mensch. Heng schau Tino bin am Mann, heng schau nun nicht nach Rosh und Aschule mit Schreimer, heng schau ju, war dat Korach, und bei Pan hat ich schon nah, schehen Mofiim auf Bamat HaTorah, Bame heim oskim laharog echad et asheni. Was tut sich da? Hallo, elu heim schnei anashim shalchim schluchei zroa, yad biyad, biyididut, chabedim achi tovim. Da war am ok, yesh kam de datam vabiram. Datam vabiram, yesh rak davar echad, המאחד אותם. מה שמאחד אותם? ההתנגדות למרכז. ההתנגדות להנהגת ישראל. מה היה קורה אם היינו שמים בחדר אחד דתם ואבירם? היו באמת הורגים אחד את השני. משל למה הדבר דומה? אני לא רוצה שתחשבו במונחים של היום, אבל בדרך כלל, בכל חברה, הימין הקיצוני והשמאל הקיצוני מאוחדים בדבר אחד, בהתנגדות נגד השלטון. אבל ברגע שחס ושלום ייעלם השלטון, והזירה תהיה בידיים של שני אלו, הם ירצחו אחד את השני, מכיוון שרק דבר אחד מאחד אותם. דתם ואבירם הם כרחוק מזרח ממערב אחד מן השני. לכן, כאשר מדובר על משה רבנו שיוצא ואומר להם, גוש עולם אתה כרעך, ואגב, הוא הלא בא כאן להציל נרצח מיד רצחו. אז שניהם תקף מעל, זוהי ונורא. אחד מהם מכה את השני, מכות רצח. בא משה כדי להציל את הכמעט נרצח מידי הרוצח בכוח. אז בכל הפחות, מי שהיה כמעט נרצח היה צריך לומר למשה רבנו שכיח, הצלת את חיי. לא, לא ככה. אלא הוא הופך להיות אויבי של משה. זה ככה תמיד. אולי אחד המשל אחד, לפני קום המדינה, שתי הקבוצות הקיצוניות בעם ישראל היו מהמתנגדים הכי חריפים להקמת המדינה. הרפורם מצד אחד, נלחמו בחרף נפשם בארצות הברית נגד הקמת המדינה. הפרופסורים מהאוניברסיטה העברית היו הלוחמים הכי גדולים נגד בן גוריון. מאז ועד היום הזה הם אף פעם לא השלימו עם הקמת המדינה, ואגב אנחנו רואים את השפעתם על היום הזה. אנשי שם כמו יהודה מגנס, מרטין בובר, הרמן כהן, ארנסט סימון, כל גדולי הקתדרה של אוניברסיטה העברית היו אויבים נשבעים נגד, אויבים להקמת המדינה. ברית שלום, האיחוד, גם היה האיחוד, לא האיחוד הלאומי, האיחוד האנטי-לאומי. הם היו נגד הקמת המדינה. זה קולוניאליזם, וזה לאומניות, וזה נציונליזם, זה פשוט נגד רוח היהדות. ומצד השני, סחר. מצד הימין, הם היו האויבים הנשבעים. מה היה קורה
אילו היינו שמים בחדר אחד סאטמה ופרופסורי אוניברסיטה אחת, היו צריכים והרגים. אלו הם דוסנט אבירם. ככה אני מבין את דוסנט אבירם. כשהם לבד, הם רוצים להרוג אחד את השני. כאשר משה מופיע על במת התורה, אז הם מתערבים להיות האויבים הנשבעים נגד משה. אז כאן יש לנו קואליציה כזאת. קורח הוא שאומר, הכל מגיע לו ולמשפחתו. דוסן ואבירם שאומרים שהכל שייך לשבט ראובן, ואין לאף אחד חלק בזה. ו-250 ראשי הסנהדראות שהיו בכורים, שאומרים שהכל צריך לעזור לה בכורים. אז מדובר אם כן על קואליציה שאורך ימים אין לה בכלל, אי אפשר לה להתקיים. המעניין, עוד דבר המעניין, על הגיליונות שנתתי לכם כאן, אז יש מספר מקומות ששמתי קו. למשל, אחרי ויקומו לפני משה, ואנוש מבני ישראל 50 ו-200 נשיאי עדה, קריאי מועד, אנשי שם, ויקהלו על משה ועל אהרן, ויאמרו עליהם, רב לכם, יותר מדי לקחתם לכם, כי כל העדה כולם קדושים. אגב, מכורח אנחנו שומעים איך מי שמתיימר להיות מנהיג צריך לדבר. זאת אומרת, הוא עומד עם העם נגד השלטונות. כולם קדושים, ובתוכם השם, ומדוע תתנסו על קהל השם? זאת אומרת, כלפי חוץ הוא אומר שמה שמעניין אותו, מה שמניע אותו, מכיוון שהוא עורד, כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, אז מדוע תתנסו על קהל השם? הוא אינו מגלה שהדבר כאן הוא דבר מאוד פרטי. יש לו פרטנציה כנגד משה רבינו. את זה הוא לא מגלה. כלפי עם ועדה, הוא מעוניין בטובת העם. וישמע משה ויפול על פניו. כתוב ראשית כל וידבר על קורח. עוד מספר פסוקים אחרי זה כתוב ויאמר משה אל קורח. אחר כך כתוב וישלח משה לקרוא לדתם ואבירם, והם ענו בחוצפה לא נעלה. ויחל משה מאוד. שוב פעם, כבר בפעם השלישית, זה כתוב היום עם משה אל קורח. ועוד למטה, כאשר כבר, הוא קיבל כבר סטירת לחי מדתם ואבירם, משה עוד, ויוקם משה וילך אל דתם ואבירם, וילכו אחריו זקני ישראל. המעניין כאן, והמדרש מדגיש את הדבר הזה. אחרי הפסוקים הראשונים, ואפילו בפסוקים הראשונים, אנחנו לא שומעים נאום של קורח. אבל אנחנו יכולים לחשוב שהפסוקים הראשונים, כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנסו על תל השם, אלו הם דברי קורח. אז בפעם הראשונה כתוב הידבר אל קורח ואל כל עדתו. בפעם השנייה ביום ממושה אל קורח שמונו בני לוי. וידבר הם דברים קשים וחריפים. הוא רואה שהוא אינו מצליח עם זה, אז בפעם השני כבר הוא מדבר בצורה מאוד רכה. ביום ממושה אל קורח שמונו בני לוי. כל הפסוק הזה זה גישה מאוד רכה. ובכל הפרשה אנחנו לא שומעים אף מילה של תגובה מקורח. לא מילה אחת של תגובה. אז מה זאת אומרת במה מילה של תגובה? אז חזר מסבירים את זה למה?
מכיוון שקורח זה שפיקח היה ידע שאם הוא ייכנס לוויכוח עם משה, משה חוכם גדול הוא, ומשה כבר ידע איך להשיב, ובסופו של דבר פשוט למחוץ את כל טענותיו של קורח. קורח ידע שאם משה לא נכנסים לוויכוח, אז נגד לכן הוא לא נשיב, לא שומעים ממנו שום דבר. זאת היא תגובה אחת, תגובה של שתיקה. מה הבעיה עם זה? אם אין עם מי לדבר, אי אפשר לפתור הבעיה. אם יש דו שיח, אם לא פרחות מדברים כל זמן שמדברים, אפשר אולי לפתור את הבעיה, אבל עם קורח מתעקש לא לדבר, אז מה אפשר לעשות? אין דרך בכלל לפתור את הבעיה. יש תגובה שנייה, והתגובה השנייה היא התגובה של דתם ואבירם שכן מדברים. ומה הם אומרים? כאן יש לנו את שני הפסוקים אולי הכי... הדיבור הכי גרוע, בוטה, give me some more words. נעשה דברים סקורן, בוז, זלזול, אין כמוהם בכל התורה כולה. וישלח משה, פסוק י"ב, פרק ט"ז, וישלח משה לקרוא לדתם ולאבירם בני אליהו, ויאמרו, לא נעלה. המעט כי העליתנו מארץ זו ואז כל הדבר של הפסוק הזה הוא הפסוק הכי קשה פשוט לומר בכל התורה כולה. זאת אומרת, מצרים, אושוויץ, ארץ זו ואז כל הדבש. אז לא רק השקר הנורא, מה שהם זורים כאן זה בלבול המוחות לחלוטין. לוקחים מונח שהקדוש ברוך הוא קידש את המונח הזה, ככה הוא תיאר את ארץ החמדה, הוא תיאר את הארץ הזאת כארץ זבת חלב ודבש. לוקחים את התיאור הזה ואומרים על מצרים ארץ זבת חלב ודבש. משל למה הדבר אומר? על כל בעיה, על כל בעיה אי שם בעולם, יש מי שכבר יכתוב, זאת היא שואה. זאת אומרת, מילה שנתקדשה בדמם של 6 מיליון יהודים, לוקחים את המונח הזה והתיאור הזה, ומרוקנים אותו מכל תוכן, על ידי זה שמשתמשים בו לכל דבר ודבר. זה שואה רוחנית, זה שואה ככה ושואה ככה. כל אחד כבר משתמש במילה. זה ממש מילה המקודשת, מחלים אותו לחלוטין. זה גורם בלבול המוחות. תסלחו לי, אתם יודעים כבר אותי. כאשר לוקחים את המילה שלום, אפשר לעשות עם המילה שלום הזה חורבן היום ונורא. הכל הופך להיות חלק מתהליך השלום. וזה כבר השמאל מתחיל. כיבוי האורות, היהודי האחרון מחבב את האורות. כאשר לוקחים את התיאור הזה, ארץ זו לזכור ודבש, הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו הדביק לארץ ישראל כדי לתאר אותה, ומשתמשים במונח הזה לתאר את מצרים, מדובר על הפיכת כל היוצרות ובלבול כל המוחות. המעט כי העליתנו מארץ זו וזכור ודבש להמיתנו במדבר, כי תסתורר עלינו גם הסתדר, אף לא על ארץ זו ועד חלב ודבש הביא אותנו, לא נתת לנו נחלת שדה וחרם, האם האנוש והאם תנקה, לא נעלה, לא נעלה. כאן לא כמו קורח. קורח, תגובתו של קורח, אין תגובה, שתיקה, אין דו-שיח.
אם התגובה הזאת המילולית של דתן ואבירם, האם אפשר לומר שיש כאן דו-שיח? גם כאן, בכלל אין דו-שיח. אין מה לדבר, גם כאשר הם מדברים כבר למשה, אין דו-שיח. זאת אומרת, יכול להיות ששני צדדים מדברים אחד עם השני, אבל אין, זאת אומרת, כלפי חוץ, מי שאינו שומע את הדו-שיח חושב שיש כאן מרד, וכל זמן, כל זמן אז מרד, אז כבר אין מלחמה. מרד זה הכי טוב, נמשיך לדבר, לדבר. אבל מי שמכיר את האמת יודע שאין כאן שום דו-שיח. הם אינם מקשיבים, אינם מאזינים, אינם שומעים. אגב, זה יכול להיות גם בין איש לאשתו, בין הורים לבנים. יש דו-שיח שנראה כדו-שיח, וזה לא דו-שיח. יש שלא מדברים, וכשלא מדברים ודאי אין דו-שיח. אבל העיקר גם כשמדברים, אין זאת אומרת שיש דו-שיח. מכיוון שלא מקשיבים ולא מאזינים לשני, כן.
שייקי אופיר ז"ל, הוא אמר, מונולוג, אדם אחד מדבר על עצמו, דיאלוג, שני אנשים מדברים על עצמם.
טוב מאוד. נחזור על זה כדי שגם אני אזכור את זה. מונולוג זה אדם אחד מדבר
אל עצמו.
דיאלוג, שני אנשים מדברים אל עצמם. גבל. אז מן התורה מניין, כאן בפרשתנו. זאת אומרת, כאשר אין דיאלוג, אין תרופה למכה. הנה שכאן אנחנו עומדים לפני בעיה גדולה. אולי על זה אפשר, ממש כאשר אני אומר את הדברים, אולי ככה אפשר להסביר. מיד אחרי דברי דתן ואבירם כתוב, וייחר למשה מאוד. באמת זה אני חושב שפעם דיברנו על זה, וייחר למשה מאוד. אומר רש"י על וייחר למשה מאוד, נצטער עד למאוד. אני שואל אתכם, מה הוסיף כאן רש"י? מה הסביר כאן רש"י? וייחר למשה מאוד, נצטער עד למאוד. מה בא כאן רש"י לומר? מה הוא הוסיף? מה הוא הסביר? הפלי עצובה. אבל רש"י, למותר לציין שרש"י היה גאון עצוב. כאשר רחל באה אל יעקב והיא אומרת ליעקב, הובו לי בנים, ואם עין מתה אנוכי, כתוב, וייחר אף יעקב ברחל, ויאמר, התחת אלוקים אנוכי אשר מונע ממך פרי בטן? אז כתוב מפורש, וייחר אף יעקב ברחל. כאשר שבעה ימים הקדוש ברוך הוא מצהיר בסנה, מצהיר במשה ללכת למצרים, להגיד לפרעה שלח את עמי ויעבדוני, ומשה רבנו עומד בעקשנות איומה בסירובו, הוא לא, אבל בכל פעם הוא נותן סיבה, מי אנוכי כי אלך על פרעה וכי יוציא את בני ישראל מהם, הם בני ישראל לא ישבו אליי, אנוכי כבד פר, כבד לא שם אנוכי, לא מתמול, לא משושון, גם מיוז, דבר על הדבר. בכל פעם יש סיבה אחרת, למה אין הוא מוכן לקיים את שליחותו של הקדוש ברוך הוא, להציל את עם ישראל. עד שביום השביעי הוא אומר לקדוש ברוך הוא, הסיוב האחרון של משה, שלח נא ביד תשלח. מה פירוש הסירוב הזה, שלח נא ביד תשלח? פירוש הסירוב הזה, לא נשארו באמתחתי תשובות, סיבות. אלא, דבני שלום, אני לא רוצה ללכת. למה? ככה. שלח נא ביד תשלח. ככה. Because. אני לא רוצה. לא רוצה. אז כאן כתוב, וייחר אף השם במשה. אז זאת אומרת, יש כעס או חרון אף שיש לו כתובת. בכל פעם שיש לו כתובת, כתוב מפורש בתנ"ך. ויחר אף יעקב ברחל. ויחר אף השם במשה. כאן אין כתובת. ויחר למשה מאוד. אז רש"י כאן בא להסביר מה פירוש ויחר למשה מאוד. אין כאן חרון אף נגד דוסן ואבילם, שנשקדאי לגן צמייסן. וגם לא נגד קורח, לא! אלא ונצטער עד למות, זאת אומרת, זה לא הצער המופנם פנימה. נצטער עד למיות. תמיד הסברתי נצטער עד למיות. משה, כאשר הוא שומע פגיעה בארץ ישראל, פגיעה איומה כזאת, המעט שניתן ומיירת, זאת אז כל הדבר, נצטער עד למיות. עכשיו אני רוצה להוסיף אולי הנצטער עד למיות, אחרי הדו-שיח הזה עם דתן ואבירם, רואה משה שאין מי לדבר. זאת אומרת, קורח לא מגיב.
אין תגובה.
קורח לא מגיב. דתן ואבירם, כשהם כן מגיבים, זה כאילו אין תגובה. אין מי לדבר. אז משה עכשיו נמצא במצב שיש סכנה איומה המרחפת על עם ישראל, ואין בידו, אין בידו לעשות שלום כאן בדרך הטבע, מכיוון שאין עם מי לדבר. כאשר אין עם מי לדבר, אין דרך אחרת אלא שהקדוש ברוך הוא יברא בריאה חדשה ופצתה האדמה את פיה לבלוע אותם. עם מי שאי אפשר לדבר, אין תקנה אחרת, אי אפשר לתקן את המצב. אז ויחה למשה מאוד. אני פעם, לי זה ברור שאני פעם אמרתי לכם, אולי לא, אני כבר מתחיל לשכוח. כבר חמישה, אני בן חמישים, שוכחים כבר. אז מה אמרו דתן ואבירם כאשר תגיעו לקריאת התורה, תראו דבר נפלא, דבר נפלא. תגובתם של דתן ואבירם זה שני פסוקים. המעט כי העליתנו מארץ זוב אסכול ודבש, וזה להמיתנו במדבר, כי תשתורר לנו גם היסטורר שני. כאן מסיים העלייה הראשונה, אין עלייה השנייה, מתחילים, אף לא אל ארץ זוב אסכול ודבש הביא אותנו, ותיתן לנו נחלת שדה וחרם, העיני האנושים ההם תנקה לא נעלה. מפסיקים באמצע נאומם, באמצע הרנגע הדורטן השני, ועלייה חדשה, למה עשו את זה? למה עשו את זה? יש עוד מקום אחד כזה. יש חומש. בפרשת עקב. בפרשת עקב, פרק י"א בספר דברים, ככה כתוב, שמשה אומר לעם ישראל, ולמען תאריכו ימים על האדמה שנשבע השם לאבותיכם לתת להם ולזרעם ארץ זבת חלב ודבש. שישי, הרגע באמצע דברי משה. ומה מתחיל מיד אחרי שישי? כי האורץ אשר אתה בו שם הולך אשתו, לא כארץ מצחיים היא אשר יוצאת משם. בסוף ה-40 שנה במדבר, זוכר עוד משה את הפגיעה האיומה בארץ ישראל, שדוסו ואבינם אמרו על ארץ מצחיים שהיא ארץ זו וזכור לדבש. אז מה עשה? להמיתנו במדבר כי תסתורא עלינו גם יסתורא סוף העלייה. למה? כדי להבדיל
בין הקודש ובין החול. בפסוק אחד, ארץ זבת חול ודבש, זה מצרים, ובפסוק השני, ארץ זבת חול ודבש, זה ארץ ישראל, להבדיל, לא לומר את שני הפסוקים הללו בנשימה אחת. אותו הדבר עושה משה רבינו בפרשת עקב. ולמען תאריכו יום על אדום אשר נשבע השם לאבותיכם לתת להם ולזרעם ארץ זבת חלב ודבש שישי. כי הארץ אשר אתה בא שם לרשתה לא כארץ מצרים היא. את הדברים האלה אומר משה כדי להוציא מליבם של עם ישראל את הארץ הזה שהם שמעו לפני 38 שנים, שהם שמעו יוצאים מפיהם של דתן ואבירם, כאילו טשטוש הגבולים, כבלבול המלכות. ארץ מצרים זה ארץ זבת חלב ודבש, ארץ כנען זה ארץ זבת חלב ודבש, דוסן זה ארץ חלב ודבש, זה זבת חלב ודבש. כדי להוציא את הטמטום הזה, את הארץ הזה שהכניסו בהם דתם ואבירם, אז משה בסוף 40 שנה אומר, נו, הארץ אשר אתם באים שמה, היא ארץ זבת חלב ודבש, לא כארץ מצרים אשר יצאתם משם, היא אינה ארץ זבת חלב ודבש, אבל ארץ כנען היא כן ארץ זבת חלב ודבש. השאלה, אולי השאלה הכי גדולה שאנחנו צריכים לתת את הדעת עליה לפני סיום השיעור. משה רבינו כאן הוא מגיב בצורה שבכלל אינה אופיינית למשה רבינו. כאשר הקדוש ברוך הוא אומר לו בהר, לכדי כשיחי עמך, הם עשו להם אלוהי עגל עזב, עשו להם עגל עזב, והקדוש ברוך הוא אומר, הניחו לי, ואיחר אבי בהם ואכלם, ואעשה אותך לגוי גדול. מהי תגובתו? מיידית של משה רבינו. ויחל משה בני השם על הכל ביום, לומר השם יחדה אבך בעמך. That's another case. לומר יחדה אבך בעמך. מה שיאמרו מצרים, אין בכוחך להכניס אותם לארץ ישראל. זכור את ברית אבות, אברהם, יצחק ויעקב. אמר הקדוש ברוך הוא, והוא עוד מוסיף ואומר, או שאתה סולח להם, ואם אתה לא סולח להם, וכן הנה מוסיף לך אשר כתבת. מה תגובתו של משה בחטא המרגלים? הוא מבקש את סליחת ומחילה מהקדוש ברוך הוא, עד שהקדוש ברוך הוא אומר, סלחתי כדבריך. כאן, משה רבינו בעצמו עומד לפני העם ואומר, אם כמות כל אדם ימותון אלה, ופקודת כל אדם יפקד להם, לא השם שלחני. ואם בריא יגיב השם ופוצת האדום את פיה, ותבלעים חיים, אז השם שלחני. כאן, אלשך, הלא כמו זור נחשבו, איי הרחמנות הרבה של משה, העומד בפרץ תמיד, להשיב חימה, ועתו, לא די שלא ביקש רחמים, כי אם עד הרב נהפך לאויב. הרבינו בחיה שואל את השאלה בצורה יותר מוחבת, כמו שאמרנו, הוא מביא דברי משה רבינו בחטא העגל ובחטא המרגלים, וכאן, הלא תשובה מחפרת על הכל. אז למה אין הוא מתחלל שישוב בתשובה שהקודש ברוך הוא יעריך הפעם? כאן הוא דורש כליה מיידית. אומר האושך, אומנם חולי בכבידת קורח ועדתו בנבואת משה רבינו עולם השלום ובתורה מן השמיים נזרק בקורח והיה מתחיל להתפשט בישראל. מדובר על נגע שהאושך אומר, אילו הנגע הזה היה מתפשט בכל ישראל ונדבק בהם, זאת הייתה סיומה, כליה של כל האומה. ברגע שיש ערעור במעמדו של משה רבינו כנותן התורה, שמשה אינו אדון כל הנביאים, חוסלה חלום תורת משה בתורת השם, מצווה לא הוא. אין כבר מה לדבר. משה רבנו ידע שאם הוא ייתן למחלה הזאת להתפשט בעם ישראל, אז הקדוש ברוך הוא יחזיר את העולם לתוהו ובוהו. מכיוון שאם אין תורה כמו שרש"י מביא בירד ויבוא כיום השישי, שכל הבריאה הייתה תלויה ועומדת עד אותו יום השישי של קבלת התורה בהר סיני, אם כדברי ירמיהו, אם לא בריתי יומם ולילה, אם לא הברית התורה שלומדים אותו יומם ולילה, חוקות שמיים בארץ לא שמתי. אם אין תורה, אין עולם. אם הייתה מתפשטת הכפירה הזאת, כפירה באלוק, במשה רבנו, אין שום תקווה, הכל הופך לכליה. אז כאן לא הייתה שום ברירה אחרת למשה רבנו. אני אומר, אני מוסיף על זה ואני אומר, את מה, באמת, את הדברים שאמרנו במשך כל השיעור. כאשר אין מי לדבר, אין דרך אחרת. אי אפשר ליישב את המחלוקת. קורח אינו מדבר, וגם כאשר דתן ואבידם מדברים, אין זה דיבור של פיוס או הידברות. אין כאן הידברות. ברגע שאין הידברות, אין דרך אחרת. אין דרך אחרת. משה לא נשאר עם שום אפשרות אחרת, אלא או הוא או הם. או תורת ישראל או כליה לעולם. אז לכן כאן משה רבינו הבין שהוא אינו יכול לבקש רחמים. הוא אינו יכול לבקש רחמים. אז הוא אומר, כל אותם המרכיבים, כל אותם המרכיבים יש לנו, היום יש כל מיני שותפויות שאינן שותפויות של אמת, אין הידברות אמיתית בשום במה בין שני חלקי הציבור, ואם כן מדברים, לא מקשיבים ולא מאזינים. אנחנו במצב היום בנורא. אנחנו במצב היום בנורא. אין הידברות. פשוט אפשר להביא שתי קבוצות יהודים בתוך חדר אחד, ואין שום דבר המאחד אותם. המאחד היחידי, סכנה מבחוץ. סכנה מבחוץ המאיים על שתי קבוצות היהודים הללו, יאחד אותם נגד האויב מבחוץ. אבל איחוד בין שני חלקי העם, רחמנא ליצלן, אין כיום. וזאת היא אולי הבעיה הכי גדולה שיש לנו. איך להביא להידברות הזאת? search me, אני אינני יודע. אולי צריכים להתפלל שהקדוש ברוך הוא שעושה שלום במרומיו. הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל.